טוב, אתמול דיברנו על המקרים השונים שתלויים בהבנת הדין הזה. האם הבעיה בטענה חוזרת היא שקר, או שהבעיה היא שהוא כבר הודה, הוא לא יכול לחזור מההודעה. בסוף השיעור אמרנו שאולי זה ההסבר לנערדאי לעומת אולה, שנערדאי סוברים שזה עניין של שקר, ולכן הוא לא נאמן כשהוא מכחיש את עצמו קצת, למרות שלא מדובר בסתירה לטענה, אבל ואולה אומרים שזה עניין של הודעה, אבל כשאתה לא סותר אלא מכחיש קצת, אין בעיה של הודעה. כך הסברנו את גיוסת הרשב"ם ומודי נערדאי. רק להוסיף שכך, אם כן, אם המחלוקת בין נערדאי ואולה היא מחלוקת עקרונית, לא סתם במקרה מסוים, אבל השאלה, האם יש בעיה עקרונית לטעון ולחזור ולטעון? האם יש בעיה עקרונית כזאת, או שיש רק נקודה מקומית? אפשר להבין שלכן הגמרא ניסחה את המחלוקת הזאת כמחלוקת כללית, ולא רק שיש מחלוקת במקרה הזה, אלא יש פה שאלה עקרונית, האם טוען וחוזר וטוען או לא. זה מה שראינו אתמול. מה נוסף שיעור שנראה היום עוד נפק מין עוד ביטוי לשאלתנו, שזו השאלה של ניסיון לטעון טענה חדשה לפני שהעדים באים, במיוחד כשהעדים באים אחר כך. כאמור, כפי שאמרנו אתמול, הראשונים אומרים שכל הבעיה של טוען וחוזר וטוען זה רק אחרי שהעדים כבר מעידים עליו נגדו והוא מפסיד. אבל אם הוא רוצה לחזור מטענה לטענה לפני שהעדים באים, ככה הראשונים קראו לזה, קראו מפטור לפטור, מטענה פטור אחד לטענה פטור אחרת, את זה אפשר לעשות. השאלה היא למה, אתה נאמן בדבר כזה? אז רוב הראשונים, כפי שאמרנו אתמול, רוב הראשונים אומרים שזה משום מיגו. יש לו מיגו, למה הוא צריך לטעון טענה חדשה? יש לו כבר טענה, הוא כבר מנצח. מיגו שהוא יכול להישאר עם הטענה המנצחת הזאת, אז אנחנו מאמינים לו בטענה המנצחת האחרת. וכך אמרתי אתמול, שורה שלמה של ראשונים. מי שיסתכל במגיד משנה, בפרק ו' הלכה ג' על הרמב״ם שכבר ראינו, הוא גם מזכיר את המיגו הזה. ומה שמעניין הוא שיש עוד מגיד משנה. אני מזכיר את זה כי יש איזו חשיבות להמשך. המגיד משנה בסוף הלכות טועים ונטון פרק ז', פרק ז' הלכה ח', המגיד משנה שם מזכיר במקום מיגו, הוא מזכיר הפשע עשר, הפשע התיר. וזה מעניין. כי על הרמב״ם השני, פרק ו' הלכה ג' הוא מזכיר מיגו, ופה הוא מזכיר הפשע עשר. מעניין. נחזור לנקודה הזאת. ושוב, כל זה מובן לפי הטעם של חשש שקר. אם כל הבעיה בטענה החדשה היא שאנחנו חוששים שהוא בא והוא משקר, אז למה לא לשקר עכשיו? וכך ביד רמה, מסביר שאין סיבה לא להאמין לא על הטענה האחרת, אין סיבה לחשוב שהוא משקר, כי יש לו מיגו. יד רמה בעמוד 5 מזכיר את הנקודה הזאת. אוקיי, אבל הבעיה היא, ואת זה הזכרנו אתמול, מה קורה כשהוא שינה מטענה לטענה ואז העדים באים אחר כך? מה קורה אז? אז היד רמה אומר בצורה מפורשת בעמוד 5 שהוא לא נאמן. והוא מביא ראיה מכמה סוגיות, שאם העדים אחר כך סותרים לטענה הראשונה הזאת, השינוי שהוא עשה הוא לא לגיטימי. אבל מרוב הראשונים משתמע, מסתמה של רוב הראשונים, שהוא נאמן בכל מצב, גם אם העדים באים אחר כך, וכך מובא שוב להלכה. למה? הקצות מביא את הראיות של היד רמה, הקצות אומר, רואים מכמה כמה סוגיות, שאם עדים באים אחר כך, אתה לא נאמן למרות שהיה לך מיגו כשטענת לפני כן, אז מה ההבדל? אין הקצות בגלל זה מפרש בכיוון השני, שהבעיה בסוגייתנו איננה חשש שקר או רק חשש שקר, יש נקודה אחרת. הקצות בסוף עמוד 5 יש לו את הקושי, את הקושייה, ואז בשביל עמוד 6 הוא, ולכן נראה דחוזר מפטור לפטור הביא טענה מחמת עצמה כיוון דעדיין לא נתחייב, לא שייך הודעת בלדין. וכמי שלא נחקרה עדותו, דמידי יכול לחזור. מה הוא אומר? הוא מניח שהבעיה בטענה חדשה זה לא הנאמנות, הבעיה היא שיש כבר הודעה. והודעה איננה נחשבת הודעה כשלא התחייבת. כשאמרת X ואז העדים באים וסתרו אותך, אז יש חיוב, אבל עד שהעדים באים אין לך חיוב. עכשיו כשאני אמרתי את הטענה הראשונה שלי, לא חייבתי את עצמי. כל עוד אני לא חייב, זה לא נחשב הודעה. הודעה זה לא סתם, אמרתי X וזה התקבל. המשמעות של ההודעה היא המשמעות ההלכתית של האמירה הזו. האם חייבתי את עצמי או לא, ופה לא חייבתי את עצמי. אז הנתיבות באמת אומרת מה שהקצות אומר, במובן מחודש פחות, במובן צר יותר. הנתיבות אומר שכל זה במקרה שלנו שההודעה לא ברורה. ההודעה לא ברורה. הוא לא אמר שהוא לא קנה, הוא אמר, זה, מזה אנחנו לומדים. אבל המקצות רואים שזה בכל מקרה. גם דברים ברורים שלא מחייבים אותך, לא נחשבים הודעה, כל עוד לא מדובר במשהו שמחייב. ואני חושב שאפשר לדייק כמו הקצות, מתוך דבריהם של שניים מהראשונים. בואו נסתכל קודם במורדכי. המורדכי, בעוד תו קוף חוף ה, מביא את הדין הזה, ומחלק את החילוק שכל הראשונים עושים. דווקא כשהחישו בטענה הראשונה בעדים, אז אינו יכול לחזור ולטעון טענה אחרת שסותרת הראשונה. אבל איך זה לא הוכחש בטענה הראשונה מכוח עדים? וחזר וטען מעצמו, והעמוד וכול ימוד יכול לחזור ולטעון טענה אחרת. אף על פי שסותרת הראשונה. למה? הועיל שבראשונה לא הודע לחייב עצמו. אלא בטענה אחרת היה פותר את עצמו וכו'. אתה לא כל כך מרגיש את זה עד שאתה רואה דברי הקצות, אבל אז כשאתה חוזר אתה רואה שהוא באמת אומר את זה. ואני חושב שרואים את העניין הזה גם בדגש של הרמב״ם, בניסוח של הרמב״ם. בואו נראה את הניסוח של הרמב״ם בעמוד 3. פערינו את הרמב״ם הזה, תורם בנית מפרק ו' הלכה ג', מני לביתיך, כפר בבית דין ואמר, לא יהיו דברים מעולם. ובואו שני עדים של לבא ממנו, מנה ופרעו. ואמר ואומר, לא נפרעתי. הרי זה חייב לשלם. למה? שכל האומר לא לביתי, כאומר לא פרעתי דמי. אני דילגתי על כמה מילים ברמב״ם. הוא לא אומר, כל האומר לא לביתי, כאומר לא פרעתי דמי. הוא אומר, כל האומר לא לביתי, ובאו עדים של לבא, כאומר לא פרעתי דמי. ונמצא הלא ואומר לא פרעתי, עדים שפרעו עבודת פרדים וכו' וכו'. למה הוא מכניס את זה? כי הראייה של דבריו כהודעה שהוא לא יכול לחזור ממנה היא רק כשההודעה מחייבת. ואיך ההודעה מחייבת? רק כשהגיעו עדים. אבל עד שהעדים הגיעו זה לא כלום. זאת אומרת, לפי הקצות ונראה לפי הראשונים האלו, אין בעיה טבעית שחשש שקר. אין איזה נקודה עקרונית שאי אפשר לחזור כי יש חשש שקר. אולי יש במקומות מסוימים, כמו הוכסה קפרון או דבר כזה, אבל לא בדרך, באופן רגיל. הבעיה היא רק כשיש הודעה. כשיש הודעה, אז יש מה. בוא, אין הודעה. ואני חושב שהיד רמה, למרות שהוא חולק על זה, ואמרתי, היד רמה רואה את הגן של נאמנות וכו', למרות שהוא חולק על זה, הוא לוקח את הרעיון הזה בחשבון כשהוא מביא את דבריו. בוא נחזור ליד רמה בעמוד 5. בראשית הקטע האחרון, והוא דלו את עושה דיבת רחי, הוא מסביר את עצמו, אבל איך דת עושה דיבת רח וחוש בטענתי כמה הייתם חייב, ולא משכחין בטענתי, ואת ראית עד למה הייתי ראייה, תהלך למה ימיגו דיבה ימקאי בטענתי כמה הייתם ומפטר, כי הדה טענתי אחרית, דפת בנפשי נמי מפטר. תהענן צעדי, דייה וקוי בטענתי כמה הייתם אבי מחייב, אפו מדי צעדי, דעתו, השתו מכשיר לב, השתך תלך למיגו כלל. כן, יאללה מה אומר? גם אם באו עדים אחר כך אתה לא נאמן, כי אין לך מיגו. זה קשור לחשש שקר. אבל בואו נראה את סוף דבריו בקטע הזה. הוא אומר, ארבע שורות מזון, אבל איך דעת וסעדי והחושה בטענתה כמה הייתה? אף אגב זה לא עד וסעדי, אלא דבטו דהדה באיו מינה. לגבי סעדי דה חשוב בגבה כעוד האדמיה. כמאן דתיים מיקרה, טענתה דאחייב בממונה, והדרתיים מילתה דמפטר בה. מה הוא אומר? ההודעה שלו נהפכת למפרע להודעה שמחייבת. למה הוא צריך להגיד את זה? כי הוא לוקח בחשבון את הטענה האפשרית של הקצות והמורדכי. שיגידו, זה לא הודעה, כי לא חייבת את עצמך. הוא אומר, זה כן הודעה שמחייבת. כי כשעדים מגיעים אחר כך, ההודעה נהפכת להודעה המחייבת למפרע. שוב, למרות שיד רמה לפניכם מדבר במונחים אחרים. הוא מדבר על זה שאין מיגו ולכן אתה לא נאמן ויש חשש שקר, אוקיי. אבל אז הוא אומר עוד משהו. למה הוא אומר עוד משהו? כי הוא יודע שמישהו יכול לבוא ולחלוק עליו ולהגיד שזה לא תלוי בנאמנות, זה תלוי בהאם נחשב הודעה או לא. אז הוא אומר, זה גם נחשב הודעה. ואם כן, אם נסכם, יש לנו שאלה. האם הבעיה היא חשש שקר? ואם כן, כשבאים עדים אחר כך, יש בעיה? או הבעיה היא הודעה? ואם כן, אפשר לומר כמו הקצות, יד רמה חולק על זה, אבל אפשר לומר לפי הקצות שזה לא נחשב הודעה, כשזה לא הודעה מחייבת. אני רק אגיד שבקשר לנקודה הספציפית האחרונה הזאת, האם זה נחשב הודעה במצב כזה, שעדים באו אחר כך או לא, אולי זה תלוי ביסוד החיוב של הודעה. יש מחלוקת ידועה חשובה בקשר להודעה. הודעת בעל דין כמי העדים דמי, למה? יש מי שאומר שזה משום נאמנות, יש מי שאומר שזה משום התחייבות, משהו מעין נדר, צוד מפורסם בסימן למדלת. אז נראה שאפשר לומר שאם זה מדין התחייבות, אז ברור שיש הודעה רק במצב שאתה מחייב את עצמך. זה בדיוק מה שהקצות אומר. אבל אם הודעה משום נאמנות, אז אפשר לומר כמו היד רמה שזה משהו שקורה גם למפרע. ברגע שיש את העדים אחר כך, אנחנו מאמינים לך למפרע כהודעה שמחייבת. אוקיי. Okay. נראה לי שיש נפקמינה של השאלה הזאת, יש נפקמינה של השאלה הזאת, למה יש בעיה כשמגיעים עדים אחר כך? ייתכן שיש נפקמינה של השאלה הזאת, מתי נחשב עדים שמגיעים אחר כך? לפי היד רמה, ברגע שהם חוסמים את המיגו, לפי הקצות, ברגע שנוצר מצב של חיוב, לפי יד רמה, ברגע שאין מיגו, אתה לא נאמן. לפי הקצות, ברגע שיש הודעה מחייבת, אז אי אפשר לחזור. מה נפקא מינה? כשיש נתון אחד ולא נתון שני. כדוגמה, הראשונים דנים מה קורה כשעדים עוד לא הגיעו, אבל הם בדרך. מה שנקרא בגמרא, עדים ממשמשים ובאים. האם הוא יכול אז לשנות את טענתו? מה המאירי אומר? שהוא לא יכול. למה הוא לא יכול לשנות את טענתו? כי ברור שאין סיבה להאמין לו. אין לו מיגו. למה הוא משנה את טענתו? כי הוא יודע שהולכים להפריך לו את הטענה הראשונה, אז אין לו מיגו. אבל בית יוסף בעמוד 6 אומר ככה, מצאתי כתוב שמרם יורדנו, אם הודה מעצמו, אינו כפרן עד שידעו עדים, ואף על פי שלא הודה, אלא מפני שראה עדים ממשהו שמובעים, לא אבי כפרן וכו'. למה? זה מובן מאוד לפי הקצות. אם כל עוד לא נוצר חיוב, אתה יכול לשנות את דבריך כי זה לא הודעה, אז גם אם העדים בדרך, כל עוד לא העידו, אין לך חיוב. אז זה מצב שאין מיגו, אבל אין גם הודעה. מה יקרה בכיוון ההפוך? כדוגמה, מה קורה כשבן אדם טען משהו שמחייב אותו לפני שהעדים מגיעים? הוא טוען משהו שמחייב אותו לפני שהעדים מגיעים. האם הוא יכול לשנות או לא? אז מה הריטפה אומר על זה? הריטפה אומר, מי הוא כי אמין הנדיעי לא הוכש בעדים ולא יצא מבדין חוזר וטוען כרצונו, היינו מפתור לפתור. אבל מחיוב לפתור, כגון שטען בתחילה, דדחה הרי, ומנחה זווינטה, וחזה וטיים, מפלוני זווינטה, שלא הייתה, וכן כל קיוט, וזה אינו טוען וחוזר וטוען. הוא לא יכול לשנות מדבריו, מחיוב לפתור.
גם
לי עדים. כן, כן, גם לי עדים. אבל מסתום, אם היה מדובר בחשש שקר, אולי ניתן לומר שיכול, יכול לחזור. לא מצאתי את זה בראשונים, אבל מסתום, אני אוכל לומר דבר כזה. כי לפי הקצות זה תלוי ביצירת חיוב בין לקולה ובין לחומר. זה לקולה במצב של הבית יוסף שהעדים עוד לא הגיעו למרות שהם בדרך, זה לחומר במצב של הרדווה למרות שהעדים עוד לא הגיעו אבל אמרת משהו שחייב אותך. אבל אם זה קשור למיגו או לא, אז מצד שני זה חומר כשהעדים הם משמשים מובעים, מצד שני אולי זה יהיה לקולה במצב שלא יהיו עדים אבל אמרת משהו לחייב, כן. אוקיי, אז השאלה מתי יש לך שקר? מתי יש? זו השאלה. בדרך אגב, שם מדובר במצב שמה שאמרת מחייב אותך, אבל לא באופן ברור וחד משמעי. צריך להיכנס למצב הזה. שוב, הראשונים לא דיברו על זה, אבל זו שאלה פתוחה. לפי הרדווה בוודאי שלא. אוקיי. נקודה אחרונה, נראה לי שאפשר לשלב בין שתי השיטות האלו. למה? הצעות כאמור, תעולה את זה בהודעת פטור. הודעת פטור, הודעת חייך. אבל הראשונים כמעט כולם הזכירו מיגו. אז האם זה תלוי במיגו, זה הודעת פטור? מה הצעות יעשה עם הראשונים? ויש בעיה בראשונים, הקושיות של הצעות. איך שעבנות על מיגו, ברגע שהעדים באים, המיגו לא עובד. אז נראה לי שאפשר לומר משהו שדומה למה שיש במחנה אפרים, במצב דומה, לא יודע, אנשים הספיקו לראות את המחנה אפרים. לא חושב שאני מדבר על הפרינציפ. המחנה אפרים אומר שמיגו במצב כזה לא מיועד לבסס את הנאמנות שלו. מיגו בדרך כלל אמור לבסס, לא כאן. אלא להסיר בעיה צדדית של חשש שקר. ויש מצב שאין סיבה להאמין לך, ואתה צריך מיגו כדי שנאמין לך. פה אין סיבה לא להאמין לך, כי אין ראיות נגדך. אבל בזה שאתה רוצה לשנות את טענתך, יש פה חשש שקר. אז פה המיגו לא צריך לתת סיבה להאמין לך, אלא סיבה לא להסתכל על החשש שקר הזה, להוריד את החשש שקר הזה. או ביתר הרחבה. לא מדובר בהודעת חיוב. כי אם היה מדובר בהודעת חיוב, אז לא היה יכול לחזור ולטעום. בסדר. אבל למרות העובדה שההודעה לא מחייבת, עדיין קשה לחזור ולטעום, כי הלא חושדים שאתה משקר. וזה מה שהמיגו מוריד. וכיוון שהמיגו פה נחוץ, לא כדי להאמין לך אלא להוריד חשש שקר, לכן מיגו כזה מועיל גם כשבאים עדים אחר כך. מה אמר קצת? מיגו לא מועיל כשבאים עדים אחר כך, זה נכון. כשהסיבה להאמין לך זה המיגו, המיגו לא מועיל כשיש עדים אחר כך. אבל כשאין צורך בסיבה להאמין לך, אז מיגו יועיל להוריד חשש שקר גם כשבאים עדים אחר כך. וכך אפשר להסביר ראשונים שהזכירו שני נתונים. בואו נחזור למרדכי. כבר ראינו את המרדכי בסוף תוף קוף תוף קוף חוף ה. שאומר שכשלא באו עדים, מודי כוליאל מודיוך הלחזור ולטעון טענה אחרת. אף בי שסותרת הראשונה, הועיל שבראשונה לא הודע לחייב עצמו. בואו נמשיך. אלא בטענה אחרת היה פותר את עצמו, ואתה מודה שבשקר היה פותר עצמו בטענה ראשונה, אלא שבזו טענה שנייה, הוא מעמד עצמו, ומה לא לשקר היה רוצה, היה עומד בחבירת טענה ראשונה. מה אומר מרדכי? שהוא נאמן לשנות כי הוא לא חייב את עצמו? או מה לא לשקר? מה אתה? ברור מתוך דבריו. הסיבה שאפשר לשנות היא כי הוא לא חייבת את עצמך. אבל עדיין יש לו בעיה, אתה רוצה לשנות את הטענה. אז אומרים, מה לי לשקר? אין סיבה לא להאמין לו, כי אין לו סיבה לשקר. וכך אפשר להסביר גם כן את השניות שהצבעתי עליו במגיד משנה. המגיד משנה, כפי שאמרתי, פרק ו' מזכיר מיגו, ובפרק ז' הוא מזכיר פשע עשר. פשע עשר זה גם שונה ממיגו בזה שבעצם כל הקייס בנוי עליי. אפשר לומר, כשהקייס בנוי עליי, אז אי אפשר לחייב אותי בלא כל דבריי ורק להגיד שאני חייב. שוב, המרדכי בונה על שני דברים מאוד שונים. הודעת פטור, כמו הקצות, ומיגו. המגיד משנה מזכיר שני דברים דומים, מיגו ופשע עשר. אבל אם פשע עשר שונה ממיגו, השוני הוא שזה לא סתם סיבה להאמין לך, אלא שבעצם אי אפשר לבנות על דבריי, כי אני זה שאוסר וגם מתיר. פשע עשר פשע יתיר. אוקיי, זה הסוף של הסוגיה הזאת. יש לי איזה דף סיכום שכתבתי כאן. אם אנשים רוצים, אני יכול לשלוח לאנשים, אם רוצים לראות את הסיכום שלי. אבל שוב, מה שצריך לראות כאן זה לא רק כל המקרים הספציפיים, אלא לראות את העקרונות כאן של השאלה היסודית, מה הבעיה בטוען וחוזר וטוען, השקר, ההודעה, ואיך הנתונים השונים האלו משפיעים על ההלכה. כן.
אחרי שלא חוששים לו לשקר, עדיין זה הטענה שלו, השני, נגד העדים שבו.
אז בכלל אנחנו צריכים לומר ש... לא, הטענה השנייה היא סוג של טענה שיועיל גם נגד העדים. ברור שזה המצב. שאלה היא מה קורה כשהעדים מפריחים את הטענה הראשונה.
אם יש חשש שקר, אז לא יהיה
נאמן,
אז למה
מחליטים
בין חשש, לא
יהיה נאמן? המצב הרגיל של מימון זה מצב שאתה לא נאמן נכון. אין סיבה להאמין לך וצריכים מימון. פה אין ראייה נגדך. מישהו בא ושואל מה אתה עושה שם. אין לו ראייה נגדך. אז לכן לא צריכים מימון כדי להאמין לך. צריכים את המימון כאן רק כדי שלא נאמר את חשש שקר. מה?
רק אתה עשית את הכל.
כן, אוקיי. כידוע, אחרי מעמד הר סיני בפרשת יתרו, התורה מתחילה לדון בהלכות מסוימות שיהיו הבסיס לברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ופה לא מדובר בעשרת הדיברות. דברים כלליים, מדובר כבר בהלכות ספציפיות. ברור שצריך לשים לב ולשאול למה התורה בוחרת את ההלכות שהיא בוחרת להתמקד בהן. ומעניין מאוד שפרשת משפטים נפתחת עם ההלכות של עבד. זה הדבר הראשון. אבל יש פה הרבה דברים שנאמרו על ההלכה של עבד. יש אבן עזרא, מאוד מפורסם וחזק, שאומר ש... הבעיה העיקרית בחייו של בן אדם זה כשמישהו אחר שולט עליו. אפשר לדבר על זה גשמית, אפשר לדבר על זה רוחנית. נראה לי שמשהו אומר, אפשר לקשר להלכות הספציפיות שעוסקות בהן בראשית פרשת משפטים. מי שזוכר, אחר ראשונה בעצם שעבד עזרי צריך לצאת לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, הוא ממש צריך לשחרר אותו עד הסוף. אנחנו רואים את המצב של עבדות כמצב לא טבעי. ומתי הוא כן יכול להישאר? אם הוא אומר, אהבתי את אדוני, אהבתי את אשתי ואת בניי, לא יצא, לא רוצה לצאת. לא קופים, יכול להישאר. אנחנו מאוד מאמינים בבחירה חופשית של הבני אדם. בן אדם רוצה להיות עבד, נותנים לו להיות עבד. אבל, כידוע רוץ, אם לא את אזנו, עושים לו חור במוזר. זה דבר מוזר. זה דבר מוזר. מתי בהלכה פוגעים בגוף של מישהו? כן, לא בתור עונש, מלכות, לתת לו עונש. מלכות אנחנו לא קיבלו. מתי אנחנו פוגעים בגוף של מישהו? סתם לפגוע? מה, כאילו מה זה? ברית מילה, זה כדי לתקן. מה עושים לחור באוזן? אז יש רש"י מפורסם שכולם מכירים. מה ראה אוזן להירצה מכל שאר האיברים של הגוף? אומר רבי יוחנן זכאי, האוזן זאת ששמע על הר סיני, לא תגנוב, והלך וגנב, תירצה. ואם מוכר עצמו, האוזן ששמע על הר סיני כדי בני ישראל עבדים והלך קנה אדון לעצמו, תירצה. ושמעון דרש את זה ביתר הרחבה כמין חומר. מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים של הבית? אמר הקדוש ברוך הוא דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף על שתי מזוזות. ואמרתי כלי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו, היא רצה בפניהם. יש פה שני חלקים. למה האוזן? ולמה הדלת? דלת מזוזה שהיו העדים לשחרור של עם ישראל. והאוזן ששמע בהר סיני כלי בני ישראל עבדים. יש לכאורה קושיה פשוטה מאוד על הדרשה הזאת. לכאורה, צריכים לרצוע את האוזן של כל מי שעבר עבירה. אוזן ששמע בהר סיני, כבד את אביך ואת אמך, והלך ולא כיבד אותה, שניתן לו חור באוזן, כולנו נסתובב עם הגילים כל היום. מפה לא זרזר בכבוד אביו ואמו. מי שהדליק אור בשבת, מי ששמע אוזן בהר סיני, זכור את יום השבת לקדשו, שיקבל, אנחנו נהיה מלאי חורים. נהיה בני חורים, כן. אז אני אומר שם. נראה לי שיש קשר מאוד מהותי בין השמיעה של האוזן לבין העניין הזה של עבדות. ואני חושב שאפשר להסביר את זה דרך הדיון בהלכות נזיקין. מה כוונתי? כתוב גמר בבבא קמא שמישהו מוציא את העין של מישהו אחר. כמה הוא צריך לשלם? סימן את עינו, נותן לו דמי עינו. מה הכוונה? מעריכים את השווי של האדם עם עין ובלי עין. כלומר, ממשיכה, חרשו, הוא גרם לו להיות חרש, נותן לו דמי כולו. נותן לו את כל כספו. זאת אומרת, אתה מוציא אוזן, צריך לשלם על כל השווי של האדם. מישהו בלי יכולת לשמוע לא שווה כלום. בלי יכולת לראות, הוא שווה משהו. אבל בלי היכולת לשמוע לא שווה כלום. מה פשוט? ולכאורה נאמר בהרבה מקומות בגמרא אחרת, שארבעה נחשבו כמת. מי נחשב כמת? מי הם הארבעה? מי שאין לו בנים? מי עוד? אני, מצורע, וסומה, מי שלא יכול לראות. סומה נחשב כמת. מה שיצחק אמר על עצמו, משם עובדים. מצד אחד אומרים שמבחינת נחשב כמת זה סומה, אבל מבחינת נזקין האוזן שווה יותר. מה פשוט? נראה לי שזה נקודה עקרונית מאוד שפשוט נוגע לכל הרעיון של בן חורין ועבר. מי שלא יכול לראות הוא לא חי, כי מי שלא יכול לראות לא רואה כלום. תדמיינו מה זה לא לראות כלום. בן אדם שלא רואה כלום לא יכול לבחור לעצמו, לא יכול לרצות לעצמו, אין לו שום, הוא תלוי לגמרי בכל מה שיאמרו לו, נכון? הוא לא יכול לראות לעצמו. הוא נחשב כנראה. מי שלא יכול לשמוע, הוא רואה את הכל. הוא רואה את הכל. ואם אנחנו נחשוב היום, מי יכול לתפקד יותר? מי שלא רואה או מי שלא שומע? מי שלא רואה לא יכול לתפקד. יש לו כלב, יש לו זה, הוא פשוט לא רואה כלום. אבל כשאנחנו מוכרים מישהו כעבד, מה עבד צריך? כשאנחנו רוצים לעשות את השווי של בן אדם, אז הוא צריך לשמוע. בן אדם שלא יכול לשמוע לא שווה כלום, כי הוא לא יכול להקשיב. אנחנו נגיד לו, לא ישמע, הוא יעשה רק מה שהוא רואה ומה שהוא רוצה. אז מבחינת החיים, כחי או כמת, לזה צריך עיניים. אבל מבחינת להימחר כעבד, וזה צריך לשמוע. מי שאין לו עיניים יכול להיות עבד מצוין. אני אגיד לו, תבוא, ולא יודע מה אני אבקש ממך. לדרוך על הענבים האלו לעשות יין. בסדר? אבל מי שלא יכול לשמוע. אז יש שני סוגים של בני אדם שלא יכולים לשמוע. יש מי שאין לו כוח שמיעה, ויש מי שאין לו כוח שמיעה. אוזן שעמד בהר סיני ושמע אנוכי השם אלוקיך. אוזן ששמע שבן אדם היה אמור להיות מחויב לקדוש ברוך הוא, להיות עבד לקדוש ברוך הוא, ולא מבינת את זה. זה כל היסוד. אין לו את היכולת לשמוע. זו בעיה עקרונית, זה כל הרעיון של עבד השם. ולכן, מעניין מאוד, שלומדים דיני תקיעת שופר של ראש השנה, שאמור להיות המלכת מלכות שמיים, ולגרום לבן אדם לעשות תשובה, מאיפה לומדים את ההלכות של שופר בראש השנה? משופר של יובל שמשחרר את זה. וזה דין בשמיע. כך מובן, הגמרא בעבודה זו עד הסוף המבט. כתוב ככה. אמרו עליו על מלאך המוות שכולו מלא עיניים. מלאך המוות זה גוף שמלא עיניים. מה אפשר? אמר בסרטה דחת אומרת, אמר רב וגמירי, אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. היצר הרע והמלך המוות לכן תלויים בעיניים. אם אני בא אליך ואומר לך, תשמע, יש איזה דונט מאוד טעים. בסדר? עכשיו אני אראה לך תמונה. ויש הרבה דברים אחרים שיותר מסוכנים מדונט, נכון? העיניים נותנים לנו את היכולת לראות ולחשוק ולרצות ולבחור ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם הקשר בין הלב והעיניים וזה, בלי העיניים אנחנו מתים אבל בלי האוזניים אנחנו ממש מתים אנחנו חיים אבל מתים ויתכן שלכן אנחנו פותחים כאן אנחנו מוצאים ליישם את ההלכות ואת הרעיונות של הר סיני ואנחנו פותחים מדין של הלב ויצא מי שלא שמע ולא הפנים את הצורך להמשיך להיות עבד של הקדוש ברוך הוא כי לי בני ישראל עבדים לא רק ברכות עבדים אבל בכלל הנוער עבד לדקות של בריך הוא וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך תעבדו את האלוקים על הער הזה מי שאין לו את זה אז הוא בסכנת חיים זה מה שלומדים בראשית פרשת משפטים להעריך את העיניים שלנו אבל לאזן אותם עם האזניים שלנו אם יוצא השם שנצליח